רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל Lightrix משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה. עושים רכב עם אסף בר שי.
מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעושים רכב. היום אנחנו נפגשים מחוץ לאולפן, על הכביש, עם מפתח למכונית לא שגרתית. בואו נקבל אותה. כן, שמעתם נכון, זאת שברולט קמארו. אנחנו נכיר אותה מקרוב בחמישה חלקים. פרק ראשון, מה זה האוטו הזה? שברולט קמארו היא חלק מקבוצה של מכוניות שנקראת מכוניות פוני, ככה קוראים להם באמריקה, מכוניות בעיקר אמריקאיות, עם אווירה אמריקאית. חלק מהם, בעיקר אלה שיש בהם מנועי V8, נקראות מכוניות שרירים, למרות שההגדרה הזאת קצת משתנה לפי כל מיני מכוניות, ומכוניות שרירים זה לא דווקא המכוניות פוני. המכונית הדי ראשונה שהתוותה את הקו של מה זה מכונית פוני או מכונית שרירים מהסוג הזה הייתה פורד מסטנג, סוס, וזאת אחת הסיבות שקורא למכוניות האלה מכוניות פוני, כי אלה המכוניות שהלכו בעקבות פורד מסטנג. סיבה נוספת לזה שקוראים להם מכוניות פוני, אלה מכוניות שמזכירות סוסי פוני. זה אומר שהן יותר נראות צעירות, נראות יותר אטרקטיביות, מיוחדות, חריגות קצת. ככה או ככה, המכוניות האלה נולדו באזור שנות ה-60, איפשהו באמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת. אז הקהל האמריקאי כבר היה רגיל עם כל מיני מכוניות פיצויים, Thunderbird וכאלה, אבל הן היו מכוניות יקרות. והיצרנים האמריקאים אמרו שהם התחילו לזהות ביקוש למכוניות שהן יותר מתאימות לצעירים, יותר מעוצבות, הן יותר קטנות גם, ובכל זאת הן מתאימות למי שמחפש ככה איזושהי רוח מיוחדת, איזו אווירה מיוחדת. היו כל מיני ניסיונות לעשות מכוניות כאלה מכל מיני סוגים, היו קונספטים וכאלה. כמו שאמרנו, המסטנג היא זאת שדי הצליחה לענות בצורה מדויקת על הנוסחה באזור 64-65, ואחרי הגיעו כל מיני שחקנים נוספים כבר אז בשנים הראשונות, כמו שברולט קמארו, ועם הזמן היו גם פלימות ברקודה ופונטיאק פיירברד ו-AMC ג'בלין, והייתה דוד צ'אלנג'ר, אחת משלוש מכוניות בסך הכל שאפשר לקנות היום, הצ'אלנג'ר, הקמארו והמאסטנג. והצ'אלנג'ר עברה כל מיני גלגולים די מוזרים במהלך החיים שלה, כולל להיות ריבאג' של איזשהו דגם של מיצובישי. בקיצור, היו כל מיני מכוניות שהן מיוחדות ונשארו מותגים מיוחדים ונחשקים עד היום. הקמארו בלי ספק אחת מהם. יחסית לאז המכוניות האלה הן היום פחות נגישות משהן היו בעבר, למרות שבארצות הברית המכוניות אפשר להשיג אותן באזור 30,000 דולר ואפילו פחות, ועדיין אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותן זה כל האפשרויות סביבן. אפשר לצבוע אותן בכל מיני צבעים, אפשר לבחור אותן בכל מיני מנועים, V6, V8, אפשר לשפר את האקזוזים ואת הסאונד, אפשר להנמיך ולעשות איתן כל מיני דברים בפנים, עיצובים, ואביזרים של פינוק וכל מיני אביזרים של ספורט וחידוד של היכולות הספורטיביות. אלה מכוניות שמאוד קל להתאים אותן בדיוק לטעם האישי, וזה כמובן מתבקש במכונית שהמטרה העיקרית שלה זה להיות פן. אבל לפני שאנחנו רוצים לקטע של הפן, אנחנו מגיעים לחלק השני, שזה לבדוק עד כמה המכונית הזאת שימושית. המכונית כאן לידינו. טוב, קודם כל היא נמוכה, ואני קצת חושד שלא יהיה כל כך קל להיכנס. אוקיי, אני פותח את הדלת, דלת גדולה ומסיבית, צריך להתקוף מתעופף ממש כדי להיכנס. מקום לרגליים הוא די מדויק כשנכנסים, אבל אז מתקבלת מין, כמו מנהרה כזאת שאפשר לשלוח את הרגליים קדימה, ויש להם מקום. אני 1.88 מטר ואני נכנס בסדר גמור, אבל המושב עצמו הוא מאוד נוח, הוא כיפי, הוא כמו איזה מין קורסה כזאת שעוטפת אותך. זה מצוין בעיקר בשביל ספורט, למרות שגם בשביל נסיעה יומיומית, אבל היא לא נותנת לי הרבה מקום. בכלל, המרחב פה די מצומצם. כמה שהמושב הכי הכי נמוך שאני יכול, הראש שלי מתחכך בתקרה. גם די עמוס פה מסביב, יש כאן המון כפתורים, כל מיני כפתורים של המיזוג מפוזרים כאן בכל מיני, במין שורה ארוכה כזאת. ויש את המערכת המולטימדיה שהיא מתוחכמת כזאת, אבל יש בה כל מיני פרטים, וגם מול הנהג יש די הרבה מידע, חלק ממנו מידע לא חשוב במיוחד, שקצת מעמיס על העיניים, ההגה, מיליון כפתורים, כל מיני אייקונים. האוטו יחסית עמוס, זה לא אוטו שיהיה מאוד קל לנסוע איתו ביום יום לעבודה, לא יודע, לקחת את הילדים. טוב, לקחת את הילדים, אין מה לדבר, צפוף פה מדי. אבל אפרופו ילדים, בואו נבדוק איך המושבים האחורים. כן. תוך כדי שאני יוצא מהאוטו, אני אזכיר שהאוטו הזה הוא עם שתי דלתות בלבד, דלתות ארוכות כאלה, אבל יש גם שני מושבים אחוריים. אפשר לקרוא למכוניות האלה 2 פלוס 2, למרות שזה לא יהיה בדיוק מדויק. אבל, וואי, מושבים האחוריים, אני לא יודע אם יש בכלל סיכוי שאני אכנס לעשות את זה. טוב, הכניסה ממש צפופה, זה בטח לא למבוגרים. בטח לא למבוגרים באורך יותר גדול מהממוצע. יש כאן מאחורה גם מקום לטעון טעינה אלחוטית לטלפון. טוב, הרגליים שלי פשוט לא נכנסות, הראש שלי בטח לא נכנס פה. אני כרגע שוכב על הצד, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל אני פשוט אצא. תשמעו, אם אתם רוצים להוביל שני ילדים מאחורה, זה סבבה. אם אתם בונים לקחת את החבר'ה, את כל הגנג לאיזשהו סיבוב, זה לא האוטו. אם אנחנו כבר בחוץ, בואו נבדוק את הבגאז'. הבגאז' גדול, נכנסים פה הרבה דברים, אבל מה, הפתח גישה הוא אחד הקטנים שראיתי, בטח יחסית לגודל כזה של בגאז', ממש רף המסה מאוד מאוד גבוה, כדי להכניס משהו צריך להרים אותו מאוד גבוה, ואז לדחוס אותו פנימה, ואם זה משהו גדול, אז גם יהיה קצת קשה לדחוס דרך הפתח הקטן, וגם הוא יהיה שקוע פשוט עמוק בפנים. קיצור, בגאז' גדול, אבל מאוד לא נוח ולא שימושי. יש כאן ידית, כמו שיש במכונות אמריקאיות, זה תקן אמריקאי, ידית לבנה שבה רואים מכונית עם בגאז' פתוח ואיש רץ בכיוון ההפוך, והידית הזאת, אם אנחנו נתקעים בפנים בתוך הבגאז', אז יש לנו ידית שאנחנו יכולים לברוח החוצה. כדי לדאוג איך היא בנסיעה, כדאי שניכנס פנימה. בואו נראה איך היא בנסיעה. הצליל הזה נחמד. האוטו הזה, למרות שהוא מכונית קשוחה וספורטיבית, הוא נוח יחסית. המתלים כאן הם יותר מכוונים למי שאוהב מכוניות ספורטיביות, זאת אומרת, הוא קצת יותר נוקשה ועוקב בדיוק אחרי הפנים של הכביש, אבל זה לא בצורה שיותר מדי מעיקה. הוא לא יהיה נוח כמו מכוניות כביש סטנדרטיות אפילו, אבל הוא בהחלט מאוד נוח, בטח יחסית למכוניות בסדר גודל הזה, בסגנון הזה. טוב, אני נמצא כאן בסביבה של העיר, ואני רוצה, טוב, אני צריך לצאת מהחנייה, אז אני עושה כאן איזשהו יוטרן, אבל האוטו הזה לא עושה יוטרנים, זה כמו מסעית, הקוטר סיבוב שלו כל כך גדול, שצריך לעשות כאן רונדלים הלוך ושוב, וכל פעם עם המנוע האדיר הזה, האוטו ככה קופץ, וגם עושה, גם מוביל כאן כל מיני עוברי אורח מסכנים, שלא היו צריכים לסבול את הבעלה הזאת. אבל אפשר להסתדר, אבל האוטו מאוד צפוף. בכלל, אנחנו מדברים על חניות, אז יש כאן מצלמת ריברס כזאת גדולה שעוזרת, על המסך הגדול, שעוזרת להיכנס למקומות, ויש חיישנים, אבל כללית היושבים מאוד נמוך ובקושי רואים את הקצוות של הרכב, ויש כאן מעט חלונות, כמו שאמרתי קודם. בקיצור, זה לא אותו אידיאלי להיכנס לחניות. בדרך כלל אתה תחפש חנייה יותר גדולה ממה שאתה באמת צריך, או שתכנה רחוק. אתה הרי גם לא רוצה שאף אחד חלילה ישרוט לך את הפגוש. ואם אנחנו בצד של השימושיות, אז צריכת הדלק, בלי ספק, היא לא הסיבה לקנות את האוטו הזה. דווקא בנסיעה ממושכת של הרבה זמן, שכללה בעיקר נסיעות בין עירוניות וגם וגם אבל הרבה עליות והרים וככה, צריכה דלק הממוצעת הייתה באזור 10 קילומטר לליטר, שזה לא נורא, אבל תראו, נגיד עכשיו אני נעצר עכשיו, ואני רוצה לבדוק מה צריכת הדלק בזמן שאני מאיץ. אני לא מאיץ עכשיו פרוע, אני מאיץ רגוע. מאיץ רגוע, זה נשמע לא כך רגוע, אבל זה רגוע. קילומטר 1 לליטר, 2 קילומטר לליטר, 3 קילומטר לליטר, אני על 60 קמ"ש, 4 קילומטר לליטר, 5 קילומטר לליטר, או 8 קילומטר לליטר. טוב, צריך להגיע למהירויות די גבוהות כדי שצריכת הדלק תהיה נורמלית בנסיעות עירוניות וביציאות מהמקום וכל מיני כאלה. אתם הולכים לשלם הרבה כסף על הדלק. לסכם את הפרק הזה של השימושיות והפרקטיות של האוטו הזה, בעיקר בכביש הישראלי, הייתי אומר, תקנו מכונית משפחתית. האוטו הזה הוא לא שימושי במיוחד, הוא צפוף, הוא בזבזני, זה לא האוטו שהייתי בוחר כדי לנסוע איתו לעבודה כל יום. טוב, אז סיימנו את החלק השני, וזה אומר שאנחנו מגיעים לחלק השלישי, שהוא בכל מה שקשור בריגוש, במה האוטו הזה עושה, ואני רוצה לעצור בצד כדי להסתכל עליו. עכשיו רגע על הסיטואציה הכי מרגשת, הכי חושנית, הכי רומנטית, הכי מקסימה שאתם זוכרים, שנכנסה ישר ללב שלכם מאיזה סרט קולנוע. אני מוכן להתערב שהכוכב או הכוכבת שעשו לכם את זה לא היו לא גרמנים, לא שוודים, לא יפנים. הריגוש והאמוציות זה האיטלקים, זה הספרדים, הם מבינים בזה, וכן, גם האמריקאים. אצל האמריקאים זה יותר בחושניות של מאצ'ו, של כוח, של עיצובים שריריים כאלה, של המון אהבה לצדילים חזקים, לרעש ולמכונות גדולות ולתחרויות של מי יותר מהיר ומי יותר חזק ומי יותר גדול. עכשיו אני מסתכל כאן על הקמארו, בלי ספק זה פרי מלוטש של כל האמוציות והמאצ'ו הזה שדיברתי עליו. הצבע של האוטו הזה גם שקיבלתי הוא שחור, מאוד מאוד ארוך, הפנסים הקדמיים זה שורת פנסים בכל צד ומאוד מאוד נמוכים, ובאמצע השברולט הסמל הגדול והבוהק בצבע מוזהב שהוא נותן איזה קונטרסט. האוטו מאחורה יש לו מין כנפיים כאלה גדולות, פעם המכוניות האמריקאיות היו עם כנפיים גדולות, זה היה מאוד בולט, זה היה איזה הראה את התשוקה שלהם לכנפיים, למטוסים, לחלליות. היום מדברים יותר על מחשבים וטכנולוגיה, אבל הכנפיים באיזושהי צורה קצת יותר בטיחותית מפעם נשארו, והאוטו באמת נראה כאילו יש לו איזה מין כתפיים מאוד מאוד שריריות ושרירים אחוריים גדולים. האוטו נראה שרירי, הוא נראה כאילו יצא עכשיו מאיזה סדנת כושר אינטנסיבית, ומתחת לכל העניין הזה יש ארבעה אקזוזים, מתכת, פלדה, אהבה מאוד וקודר אפילו, אבל כשמחפשים כאן את החוויה, זה מגיע שוב ממקום מבוצר, כמו עמדת שליטה קוקפיט כזה של מטוס או של תחנת או של מעבורת חלל. פתחי המיזוג הם מאוד גדולים, וכדי לטפל בהם צריך ממש לפתוח את כל היד כדי לסובב. הידית שמחזיקים היא ידית מאוד אינטנסיבית, מתכת כזאת זה חומרים מסיביים, כמו שאם במה היה מפתח עכשיו רכב בשביל סרט קולנוע עם ארנולד שוורצנגר בפנים, מן הסתם אלה החומרים שהוא היה צריך להיות, הם היו משלימים אותו באיזושהי צורה, ואפילו שיש לו את המבטא האוסטרי הנוראי הזה, עדיין זה היה כל כך אמריקאי. החוויות האלה למגע הן מגיעות גם ממקומות של כל מיני אור תפור שנמצא כאן, המסך של המולטימדיה בולט כאן החוצה, ממש אפשר לתפוס אותו בידיים. ההגה עצמו הוא בצורה לא לגמרי עגולה, למטה הוא כתום קצת, וכשמחזיקים אותו אז התחושה היא ממש ממש נחמד. למי שמחפש את החוויה כמובן. אז יש כאן חוויות לעיניים ולמגע, ויש כאן כמובן את החוויה של המנוע, של הצליל. אז בואו נניע בשביל לשמוע את הצליל. כמה מכוניות, תגידו לי, כמה מכוניות שאתם פוגשים ברחוב נשמעות ככה? זה פשוט מטורף לגמרי. יש כאן מנוע V6, באמריקה אפשר לקבל אותו גם עם מנוע V8. V8 זה יותר טיפוסי באמת למכוניות השרירים, muscle cars. אבל גם עם המנוע הזה, ה-V6, האוטו, גם שמעתם אותו, היסטרי. יש לו 335 כוח סוס. זה המון בשביל אוטו שהוא בסך הכל לא גדול במיוחד. הנתונים מדברים על 6 שניות מ-0 ל-100, אבל זה מספר רק חלק מהתמונה, כי כל רגע שאני צריך, אני רוצה להאיץ, אני רוצה להסתובב, ואני רוצה רגע לצאת מסיבוב ולשים גז, או שאני רוצה להגיע מהר עכשיו ולשים גז על איזושהי ישורת, אז המנוע הזה מייצר האצות מאוד חזקות תוך כדי תנועה, גם לא רק מהעמידה, אלא סתם אני על איזה, הנה נגיד עכשיו אני על הנה אני יורד ל-60 קמ"ש, 60 קמ"ש, ושם גז? 90, 100 קמ"ש. חבל על הזמן, תוך שנייה. והקטע הוא שמתלוננים על המכוניות האמריקאיות שהן לא מתנהגות טוב, שרק האירופים יודעים להתנהג, שהמכוניות האלה מצוינות בקו ישר, בפתיחות, אבל כשמגיע סיבוב, ממש לא. והאוטו הזה ממש לא ככה. הנה, אני עכשיו על איזה שני עיקולים פה. האוטו מחזיק מדהים. אחיזת כביש מופתית, ההגה כאן, הוא, יש לו משקל טוב, זאת אומרת, הוא כאילו מתנגד לסיבוב ונותן לי להבין מה קורה תוך כדי תנועה. הנה, אני יוצא מסיבוב, שם גז, מגיע לסיבוב שאומר כאן על הקו להיות על הקצה הימני, זה סיבוב ימינה, זהו, מתיישר, שם גז, יוצא. תקשיבו, זה השילוב הזה של המנוע, של הביצועים והעוצמה שלו, ביחד עם אחיזת כביש מאוד טובה והגה מאוד מדויק ומאוד ככה נותן איזון, פשוט נחמד מאוד לנהוג באוטו, כיף, כיף, זאת חוויית נהיגה מצוינת. אז בפקק לא, אבל בכביש מפותל, וגם בישורות, תשמעו, גם בישורות, כן, אם אני אמצא איזושהי ישורת, אני בהחלט רוצה רגע לנסות את הקטע הזה של ההאצה מ-0 ל-100, כי תכלס, בשביל מה נפגשנו? או, חבר'ה, תאמינו או לא? מצאתי ישורת. אוקיי, אז רגע, אני עומד כאן עכשיו. עומד. מעביר רגע למצב ספורט. רגע, לא סנואו, זה גם S. ספורט. הנה, מצב ספורט. מוכנים? 3, 4. יוצא לדרך. 10, 20 קמ"ש, 40 קמ"ש, 60 קמ"ש, 80 קמ"ש, 100 קמ"ש. כמה זמן זה לקח? כלום. כלום. שניות בודדות וכבר נמצאים במהירות גבוהה. והעוצמה הזאת, ואם עומדת בצד איזושהי מכונית, כמובן במקום בטוח, וששני הצדדים הם יודעים מה שהם עושים והכל, נראה לי שהאוטו הזה בהחלט יכול לתת פייט ללא מעט מכוניות, כולל מכוניות שבאות מגרמניה ומשוודיה ומיפן. אבל אף אחד לא אמר שלאמריקאים חסר כוח. האמריקאים אוהבים את המנועים שלהם גדולים. אצלנו ובאירופה רוב המנועים הם 4 צילינדרים, עכשיו אפילו הולכים קצת לכיוון של 3. אצל האמריקאים V6 זה נקודת המוצא, מתחילים ב-V6, מי שרוצה מנוע חזק הולך על V8. יש פה ושם מכונות אפילו יותר מזה באמריקה, אבל זה בדרך כלל בין V6 לפשוטות ל-V8 לחזקות, אבל גם V6 יכול להיות מאוד מאוד חזק כמו במקרה שלנו. אם לסכם, העוצמה של החוויות שהאוטו הזה נותן היא ממש ממש גדולה. הוא כולו מרוכז בחוויות. לעיניים, איך שהוא נראה, למגע, לידיים, איך שהוא מרגיש, לאוזניים, איך שהוא נשמע. האוטו הזה הוא חושני והוא חושי, וכשנוסעים אז מסתכלים קדימה ורואים את המכסה מנוע מקדימה, הוא נראה כמו איזה שרירים גדולים. האוטו הזה עושה טוב לנפש. וזה אומר שאנחנו יכולים לעבור עכשיו לחלק הרביעי. השאלה, האם משהו כמו 330 אלף שקל שהאוטו הזה עולה כרגע בסוף 2018, האם הוא משתלם? טוב, התשובה המאוד ראשונית שאפשר לענות בפשטות היא, צחקת אותי, משתלם. 330 אלף שקל בשביל אוטו שהוא לא פרקטי, הוא בזבזני, הוא נמוך, קשה לראות איתו לחנייה, ואין מקום כמעט להסיע אפילו 4 מבוגרים, רק 2 מבוגרים ושני ילדים. זו תמורה טובה למחיר, זה מחיר שמשתלם. נוסיף לזה, כמו שאמרנו קודם, שהאוטו הזה נולד להתאים לצעירים, צעירים שאין להם כמעט כסף, צעירים שיש להם, גם אם זה צעירים שיש להם יותר כסף מהרגיל, אז אם מכונית פשוטה, נגיד סיאט איביזה כזאת, עולה 70, 80, 90 אלף שקל, אז האוטו הזה כמה צריך לעלות? 100 אלף שקל? 110 אלף שקל? תשמעו, האמת שבארצות הברית הוא אפילו, כמו שאמרנו, מתחיל באזור 30 אלף דולר, אבל בארצות הברית המחירים עובדים אחרת מאשר כאן, שם גם מרוויחים יותר, גם המסים יותר נמוכים, אז האמריקאים חיים טוב, אנחנו לא. אבל 330 אלף שקל, בטח שלא מדובר ברכב לצעירים. אתם יודעים מה אפשר לקבל ב-BMW או במרצדס או באאודי תמורת 330 אלף שקל? אני אגלה לכם את התשובה. לא הרבה. אתם תקבלו מכונית משפחתית מנהלים גדולה, מרווחת, נוחה, שימושית, אבל שאין בה כמעט שום ריגוש. תקבלו אולי גרסה חזקה יחסית של האוטו הזה, אבל לא תקבלו הרבה מעבר לזה. אם אתם תרצו מכונית שהיא באמת עושה משהו לנפש, איזה מכונית קופה מעוצבת, נמוכה, עם מנוע חזק וצלילים טובים וככה. מעט מאוד מכוניות מאירופה ומיפן הצליחו לתת לכם באמת את הריגוש הזה, אבל בטח שגם אם זה משהו שהוא איכשהו קרוב לזה, זה לא אוטו שיעלה 330 אלף שקל, זה אוטו שיעלה הרבה הרבה יותר מזה. ודבר נוסף, ממתי אפשר לתמחר הנאה? הנאה זה משהו הרי, וחוויה וריגוש, זה משהו שהוא נורא אינדיבידואלי, כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. המכונית הזאת, אני בהחלט יכול לראות אנשים שמבחינתם לקנות אותה זה להגשים חלום. כמה שווה להוציא כדי להגשים חלום? יש לזה מחיר בכלל? איזה הצעה. טוב, אני חושב שאם נסכם את הפרק הזה של התמורה, אני חושב שהפרק הזה לא רלוונטי. כל אחד יסתכל על זה אחרת. אז זה לוקח אותנו לחלק החמישי והאחרון במבחן הפודקאסטי הזה לשברולט קמארו. החלק הזה הוא השאלה, אז למי טובה ולמה? זו באמת שאלה טובה, אם בכלל היא טובה למישהו ולמשהו. הרי אם אנחנו נבדוק אותה בפרמטרים של פרקטיקה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אז מכוניות משפחתיות, יפניות נגיד, או משהו, בטח היברידיות שהן הרבה יותר חסכוניות ושקטות ופחות מזהמות, אלה מכוניות שהרבה יותר התאימו בשביל לנסוע יום-יום לעבודה, בשביל לקחת את הילדים לחוגים או להקפיץ את הילד ללא יודע מה, מכונית יותר גדולה, עם דלתות יותר גדולות, שיותר קל להיכנס ולצאת, שהיא יותר שקטה, שיותר קל להכנות אותה, זה אוטו שהוא הרבה יותר מתאים בשביל שימוש יומיומי. אז למה לקנות שברולט קמארו? התשובה היא, נכון, תקנו טויוטה פריוס או יונדאי כלשהי היברידית. זה נכון, תקנו קיה או יונדאי או טויוטה או סיאט או משהו נחמד שעושה לכם טוב בשביל שימוש יומיומי. אתם יודעים מה? אפילו מכונית יותר יקרה, איזה אאודי או מרצדס, אבל זה בשביל לנסוע ממקום למקום. לידה בחנייה תשימו את האוטו הזה. וככה, כדי לנסוע כל יום ממקום למקום, אתם תוכלו להיעזר באוטו שבאמת מיועד לזה. וכדי לצאת ליהנות, כדי לצאת לחוויות, אתם תיסעו עם אוטו כזה. תשאלו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? יש לנו כסף גם לאוטו חדש לגמרי רגיל, וגם עוד לקנות אוטו כזה בעוד 330 אלף שקל להעמיד לידו? אתם צודקים. קודם כל, המיסוי בארץ למכוניות הוא מאוד מאוד גבוה. מצד שני, הפתרונות כאן של תחבורה ציבורית הם כאלה שדי מחייבים אותנו להשתמש במכונית רגילה משלנו. זה יוצא שאנחנו נדפקנו משני הצדדים. גם אנחנו צריכים בכל זאת להחזיק מכונית שהיא מאוד יקרה, וגם הדלק לה מאוד מאוד יקר. ומהצד השני, אנחנו לא יכולים להחליף אותה באיזשהו אמצעי תחבורה ציבורי, נורמלי. אז אולי הפתרון עם המחירים בארץ הוא לקנות שתיים כאלה משומשות במקום מכונית אחת חדשה. אם אתם כבר משקיעים את הסכומים האלה בלקנות שברולט קמארו, אז אל תקנו את הקופה. תקנו את הקבריו, המכונית הפתוחה, זאת שנותנת לכם עוד יותר חוויות. היא עוד קצת יותר יקרה, אבל החוויות עוד יותר מועצמות. ומילה לסיום, את המהפכות של האוטונומיה והרכב השיתופי והמכונית המקושרת וכל הדברים האלה, מי שתשרוד זה לא טויוטה פריוס ולא יונדאי. מי שתשרוד את המהפכות האלה זה שברולט קמארו. בגלל שהמכונות האחרות יהפכו להיות פודים מאוד אחידים שעומדים באיזשהו תקן די ספציפי, ואנחנו פחות יעניין אותנו עם איזה רכב בדיוק אנחנו נוסעים. מי שעדיין מאוד אוהב מכוניות ויהיה מוכן להשקיע בזה בשביל ליהנות מזה מחוץ לזמן הנסיעה הרגיל, הוא לא יקנה אף מכונית רגילה, הוא יקנה מכונית כזאת כמו שברולט קמארו. בסיכום הזה, בחזרה לאולפן, עושים רכב.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאי. אהלן ארז.
אהלן, אהלן.
מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על, על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם, עם בעצם המערכות של מובילאי?
הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש... 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריו ספציפיים ומוגדרים מראש, שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה, היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת, לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות, שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. הפרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
מגניב, לא רחוק. ממש מעבר לפינה. ארז אגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, כמו למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobilai.com/positions.
טוב, לא סתם חזרנו לאולפן, אלא לאולפן החדש של רשת עושים היסטוריה בעיר הקודש רמת גן. האולפן עם הגג, שתאמינו לי, תקפוץ לכם פעם הזדמנות לבקר, תקפצו ותעשו את זה מיד. אני מניח שלא לכולנו יש שברולט קמארו בחנייה. האמת, בדקתי, את הנתונים של המחירות, לגמרי לא לכולנו. לגמרי, לגמרי. גם לא לי. אגב, אולי המכונית שלכם עוד יותר שווה, אבל אצל רובנו יש משהו הרבה יותר הגיוני ופרקטי, ופחות חווייתי. אז נשאלת השאלה, וזה אגב הנושא של המשך הפרק, איך אפשר ליהנות מחוויות נהיגה גם עם המכונית שלנו? וגם אם היא לא אלפה רומאו 4C או מזדה מיאטה. לא נדבר כמובן על דרכים להעביר נסיעה בכיף, חברה טובה, מוזיקה של ניל מורס, או סתם להעמיס על הגג של המכונית מגלשיים ולנסוע לסקי. השאלה היא, איך אפשר ליהנות ממש מעצם הנהיגה עצמה? והתשובה? יש כל מיני דרכים, רק צריך לרצות. למשל, כל מעגל תנועה אפשר להסתובב פעמיים. אפשר, וזה עשוי להפתיע הרבה אנשים, לקחת את המכונית לא בשביל סתם להגיע מאיפשהו לאיפשהו, אלא באמת כדי לנהוג. אני בטוח ששמעתם לא מעט פעמים את המשפט, איפה בכלל אפשר לנהוג בישראל עם מכונית כזאת? ואני אומר לכם, אפשר ואפשר עם מכונית כזאת ועם כל מכונית. מכירים את האמירות האלה שאפשר למצוא בסרטוני הסברה של ישראל וביום העצמאות על זה שישראל מאוד מגוונת, מדבר בדרום וכמעט אלפים בצפון, המקום הכי נמוך בכדור הארץ, המון חוף ושקע סורי אפריקאי מהמם, בקיצור, על כל אלה סלולים כבישים, וכמה מהם כל מיני כבישי נוף כאלה פשוט נהדרים בתור כבישי נהיגה. הנה דוגמאות. כל הכבישים, בלי יוצא מהכלל, שעולים ויורדים מ-ואל רמת הגולן, הם כבישים כיפיים ממש, עם נופים נהדרים, עיקולים, המון הנאה מהנהיגה וממה שמסביב. כמה מהכבישים שעולים לירושלים הם גם כבישים מצוינים כדי ליהנות מהחוויה של הנהיגה עצמה, כמו הכבישים שעולים מאזור בית שמש לכיוון הסטף ואין קרם, זה שעובר בנסרים ובר גיורה, וזה שברכס הבא שעובר ברמת רזיאל וצובה. יש אצלנו כבישים שמזמינים צילומים של סרטי קולנוע, כמו הכביש שלאורך ים המלח, וזה שעולה באמצע לצוקי דרגות, והרי אילת, ועוד לא דיברנו על הכבישים העוצרי נשימה שעוברים בתוך מחטש רמון ובתוך המחטש הגדול. ויש עוד המון כבישים נהדרים למי שרוצה פשוט לנהוג. על הגליל העליון והגליל התחתון ועל הכרמל ובבנימין. בקיצור, קחו את האוטו, יונדאי או למבורגיני וצאו ליהנות. יש כמובן איזשהו אבל בכל זה. אלה כבישים ציבוריים, וצריך כמובן לנהוג לפי חוקי הנהיגה ולהתמודד בכבוד ובנימוס, באמת, עם נהגים על הכבישים האלה, שכן רוצים פשוט לנסוע ממקום למקום. אבל אפשר לפתור את זה. בארץ, בזמן האחרון נפתחו בישראל 3 מסלולי מרוצים מסודרים, ממש כמו באנגליה, גרמניה ומלא מקומות אחרים. יש עכשיו מסלולים בשדה תימן, נקרא מוטור סיטי, זה ליד באר שבע. יש את מסלול פצאל בבקעה, ויש את מסלול המרוצים ערד, שסמוך לערד. מה זה אומר? שאפשר לבוא לשם ולצפות בכל מיני מרוצים, בעיקר בסופי שבוע, ואפשר גם ללמוד להיות נהג מרוצים ולהשתלב שם במכונית מרוץ. אבל לא לשם כך נתכנסנו. אנחנו בקטע של חוויות עם המכונית שלנו. 3 המסלולים, בזמנים מסוימים, מציעים לציבור משהו שנקרא יום מסלול. אפשר אשכרה להביא את המכונית שלנו ולנהוג בה על המסלול עצמו. אבל אז באמת אפשר לתרגל וללמוד את הרכב על הקצוות שלו ובצורה מבוקרת יחסית. ואפשר פשוט ליהנות מנסיעה חזקה בין הפניות, האצות חזקות, בלימות חזקות, קצת להשתחרר, מה יש? יום מסלול כזה יכול להישמר בזיכרון כחוויה חזקה ונהדרת. רק שימו לב שצריך להיות מודעים לכמה דברים כשמחליטים להיכנס בשער של המסלול. קודם כל, צריך לוודא שהאוטו באמת במצב טוב. ברקסים, הגה, מטלים... אתם לא רוצים שמשהו ישתחרר בפנייה ב-160 קמ"ש. דבר שני, צריך לוודא שאתם מכוסים אם קורה משהו. אם המכונית חדשה יחסית ויש אחריות, לא כל היבואנים יכבדו אותה עם קרתה תקלה על המסלול. למשל, יש כאלה שירשו נסיעה על המסלול, אבל לא אם זה עם מדידה של זמנים או בתחרות. יש כאלה שאין להם בעיה עם זה, ויש כאלה שפשוט יבטלו לכם את האחריות ברגע שיתברר שעליתם על מסלול מרוצים. אז תיזהרו כשאתם מנסים לעלות תמונה עכשיו לפייסבוק מהמסלול. ויש את העניין של הביטוח. הרבה פעמים פוליסת ביטוח לא תכסה נסיעה על מסלול כזה, וכדאי לקנות כיסוי מיוחד לעניין הזה. בקיצור, ודאו שאתם מכוסים, ואם כן, אחת החוויות. האמת ששווה להגיע למסלול כזה עם האוטו רק אחרי שנתמחה בצורה יותר רצינית איך לנהוג ברכב על הקצה. וזאת כמובן דרך מצוינת נוספת לחוויה מתקדמת במכונית הפרטית שלנו. יש לא מעט מאמני נהיגה ורכיבה בארץ, והרבה מהם פועלים במסגרת של בתי ספר לנהיגה מתקדמת, כמו דרייב אאוט ורלי אאוט ואלטרנטיבי. יש כל מיני הדרכות אפשריות על המכוניות שלנו במקום כזה. אפשר למשל לבוא לסדנת בטיחות קצרה של כמה שעות. לומדים שם איך לשבת נכון ולבלום נכון, איך לנהוג בתנאים חלקים או איך להתמודד עם הפתעות. אפשר גם לבוא להדרכות הרבה יותר מתקדמות, יותר מין פורמט של קורס עם כמה מפגשים, שבו אפשר ללמוד נהיגה יותר מתקדמת, ספורטיבית, אפילו תחרותית. אחרי הדרכות כאלה, הנהיגה שלנו יכולה להיות הרבה יותר מדויקת, נשלטת, בטיחותית, מקבלים כלים לנהוג הרבה יותר טוב ובאוטו שלנו. ועם כל הכלים האלה, הרבה יותר מעניין וכיפי להצטרף ליום מסלול, כמו שהזכרנו. אגב, עוד משהו שאפשר לעשות עם קצת פחות התרגשות אבל גם פחות בלגן, זה למצוא למשל חניון ריק ומבודד ושם לתרגל ולהתאמן על כל מיני דברים במכונית. כלומר, להתאמן על ישיבה נכונה ושולטת ברכב לא צריך חניון, למרות שבנהיגה מרגישים יותר טוב אם אנחנו עושים את זה נכון. אבל בכל מקרה כן אפשר לתרגל פניות וסיבובים, גם אם הם איטיים לגמרי, באיך אנחנו מחזיקים את ההגה, איך אנחנו מייצבים את עצמנו במושב, שינוי כיוון עם הרכב, אפילו האצות ובלימות, אבל חבר'ה, הכל במסגרת החוק והבטיחות, כן? ואם דיברנו על מסגרת החוק והבטיחות, בטח שלא מומלץ לנסוע ולתפעל את הסמארטפון בנהיגה. אבל יש בכל זאת אפליקציות שיכולות ממש לשפר את הנהיגה, או סתם לעשות אותה יותר כיפית, ובלי להוריד ידיים מההגה. קוראים לה Torque Pro, כותבים את זה TorqueePro, והיא דורשת קצת התארגנות. כלומר, יהיו לה משהו כמו חי שקלים, ולא רק זה, אלא שצריך לרכוש בשבילה איזה מין רכיב, מודול כזה, שמתחבר בקלי קלות אגב למחשב של הרכב. מתוך תא הנוסעים אגב. אפשר למצוא את המודול הזה באיביי ובאתרים אחרים, בלא הרבה כסף, קוראים לזה משהו כמו Bluetooth OBD2. אז הרכיב מחובר למחשב הרכב, ועם הבלוטות' הוא והסמארטפון מתחברים באהבה הדדית, ומכאן יש לכם פתאום המון שליטה על מה שקורה בנהיגה. למשל, אפשר לעצב על המסך איזה לוח מכוונים שבא לכם, שעון מהירות וסלט וחום מנוע ומה שבא לכם ואיך שאתם רוצים לסדר את זה. אפשר גם להוסיף כל מיני שעונים מגניבים אחרים, כל מיני פרטי מידע לא חשובים כאלה, בעיקר אם בא לכם להרגיש במכונית מרוץ, כמו כמה כוח ג'י מופעל עליכם עכשיו בסיבובים, או כמה כוחות סוס בדיוק מייצר המנוע ממש עכשיו. ובגלל שהאפליקציה מקבלת גם כל מיני מידע מהטלפון עצמו, כמו GPS ומהחיישנים, אז אפשר גם לעשות עם Torque Pro כל מיני חישובים ומדידות. אפשר למשל לבדוק כמה מהר לוקח להאיץ מעמידה ל-50 קמ"ש, או ל-100 קמ"ש, או האצות ביניים, או מעמידה ל-400 מטר. אפשר גם לשמור כל פעם את הנתון הכי טוב. את כל הדברים האלה, כמובן, אל תעשו על כביש ציבורי, תעשו את זה במקום מסודר ומבודד, ושבו אפשר לעשות את המדידות האלה. ועוד משהו נחמד. בין האפשרויות בטורק פרו יש מכוון שבודק לנו עד כמה הנהיגה שלנו חלקה וידידותית. כלומר, האצות מתונות, בלימות מתונות, ומקבלים ציונים ירוקים כאלה. בקיצור, זאת אפליקציה שהיא קצת מסובכת, אבל אם קצת לומדים אותה, היא פשוט פותחת עולם אחר של שליטה על המכונית. ולשלוט במכונית ביד רמה, הרי זאת חוויה טובה. ונראה לי שזאת הדרך הכי טובה שאפשר לסיים איתה את הפרק הזה. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה שבלעדיו עושים רכב לא היה יוצא לפועל. לדני תימור, המנהל העסקי, לרן לוי, העורך הראשי ואבי הפודקאסט העברי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות. חפשו אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevy.com. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.